שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
והיום אנחנו ממשיכים לטייל, טיילנו גם בשיחות קודמות, אבל היום נרצה לדבר על אחד הטיולים המשמעותיים ביותר בחיי האדם הצעיר, משהו שכולנו מכירים, הבינו אותו, הטיול הגדול של אחרי הצבא, אתה אורז את עצמך לתוך תרמיל גדול, קונה כרטיס לכיוון אחד, אומר ביי ביי לכולם, ויוצא. ניצה, בואי תפתחי את הדיון שלנו.
כן, אז קודם כל, הנושא הזה של טיול אחרי צבא, מה שאנחנו מכנים תרמילאות, זה ממש תופעה חברתית. אנחנו רואים שזה הפך להיות חלק, כשלב התפתחותי ממש. אנחנו רואים אפילו סטטיסטיקות מראות שבכל שנה כ-30 אלף צעירים, צעירים אני מתכוונת לטווח גילאים בין 20 ל-24, שקונים כרטיס מינימום, בדרך כלל זה נע בין 4 חודשים לשנה, יש כאלה שאפילו לשנתיים, אבל זה הממוצע, אורזים את עצמם ונוסעים לטיול כזה, נוסעים לאיזשהו מסע. הם קוראים לזה הטיול של החיים, ממש הטיול של החיים, וזה ברור שהם נוסעים בצורה אחת וחוזרים משהו אחר לגמרי. החוויות, המפגשים עם האנשים, כל מה שהם חווים בטיול הזה, ממש מעצבים אותם, מגבשים אותם, הם חוזרים אחרים.
אז קודם כל, לא בקבוצות.
הם בדרך כלל נוסעים לבד, מקסימום לבד. הם חבר אחד או שניים, אבל גם זה לפעמים במהלך הטיול הם נפרדים ומכירים אנשים חדשים, לפעמים נוסעים לגמרי לבד מההתחלה. זה לא בקבוצות, נוסעים לבד, זה הרעיון. אז קודם כל באמת התופעה החברתית המאוד מעניינת, מאוד ישראלית, שמתרחשת ככה, בוא נגיד, זה התחיל משנות ה-80. אני חושבת שהדור שלי היה הדור הראשון שהתחיל, והדור הזה זה כבר הדור של הילדים שלנו שעדיין. זאת אומרת, וזה נורא מעניין לראות שהם מבחינת המסלול שלהם, בדרך כלל נוסעים לפחות או יותר אותם המסלולים. זו המזרח הרחוק, שיכול לכלול גם נסיעה לאוסטרליה ולניו זילנד, או דרום אמריקה, זה בדרך כלל המסלולים. זאת אומרת, כבר לא לאירופה.
לא אירופה.
לא אירופה, גם לא ארצות הברית, פחות. זאת אומרת, יותר
אקזוטי.
כן, יותר אקזוטי, וזה... זה באמת איזשהו מעניין נורא להסתכל על זה. אז רצינו להתמקד בשיחה הזאת קודם כל על התופעה החברתית הזאת. מאיכן מגיע הצורך הזה בשנים האחרונות לשים את התרמיל על הגב ולצאת למסע של החיים?
אני לא עברתי את זה בעצמי, אבל אני חושב שאדם שהיה... בלימודים ואחר כך בצבא וחי במדינה קטנה שאין כאן כל כך לברוח ולהתפרץ ולהתפרק, אז הוא זקוק לזה. גם כן המשפחה ישראלית, משפחה בדרך כלל חמה, שדואגת ולוחצת, וככה כל הזמן מכוונת. אז לברוח מהבית ולהרגיש את עצמו חופשי ופתוח להכל, זה דבר גדול. אני דווקא בעד כל הדברים האלה, והייתי ממליץ את זה לכולם, מצד אחד. מצד שני, רק הייתי מוסיף לאדם לפני זה איזה כיוונים, מה להרגיש, איך לרצות את ה... להשיג ממש מהות הטיול לזה. מה לקנות מכל המסע הזה שהוא יוצא. מה בדיוק לבדוק בכל מקום, עם מה להתקשר, עם מה לא, מה הוא רוצה לקחת מהחיים כדי להמשיך אחר כך עם הניסיון. זאת אומרת, יכול להיות, הוא יכול להגיד, לא אכפת לי כלום, אני יוצא ומה שיצא יצא, ולא אכפת לי מהבוקר איפה יהיה ובלילה איפה. זה נכון, גם זה צריכים. אבל מתוך זה, בכל זאת, מפני שזה טיול ארוך, הוא חייב להיות עם איזה פחות או יותר מגמה. שלא יישאר אחר כך רק סתם חופש ואני חי חיי חצר. יש מושג כזה, חיי חצר.
למה אתה מתכוון?
חי ממש באיזשהו מקום בחצר אפילו. כמו באודו יש כאלה מקומות, כן?
על הים בעיקר.
על הים, כן, זה משהו. כך הולך לקנות משהו מינימלי וזהו. כל מה שיש לך על הגף, כן. אם אני הייתי ודאי שמוסיף לפני זה איזה כמה שיחות פתיחה לטיול כזה.
אז זה באמת מאוד מעניין, כי היום הם כן עושים הכנה, כן, הם עושים הכנה, אתה יודע, יש גם כל מיני גורמים כאלה שהם מתקשרים, בודקים, אבל בעיקר הכנה שקשורה יותר במסלול, איזה חיסונים צריך לקחת, כל מיני דברים מהסוג הזה. אתה מדבר על הכנה מסוג אחר.
כן.
כן, אז היה מאוד מעניין להבין איזה סוג של באמת...
אני מדבר על הכנה ערכית.
ערכית, יפה. אז ככה אמרת, מה לקנות, עם מה להתקשר.
רק שלא הרגישו ששוב לוחצים עליהם. שאפילו הם בורחים מכל הטיפול הזה שכאן נותנים להם.
כן, המסגרות. אני חושבת שזה באמת אחד הדברים המאפיינים, זה שכשאתה מדבר עם האנשים האלה, אז הם אומרים, עברנו עד עכשיו ממסגרת למסגרת. מהגן לבית ספר יסודי, תיכון, ומהתיכון לצבא. ועכשיו אנחנו רוצים לשבור את המסגרת הזאת.
כן.
אז בכל זאת, בתוך ה... לא לתת מסגרת שהיא נוקשה, אבל כן לתת איזושהי הכנה, כמו שאתה אומר.
כן.
זה יכול להיות מאוד מעניין. איך להכין את את הצעיר... שבאמת הטיול יהפוך להיות איזשהו חוויה מפתחת, מלמדת,
כן.
מעצימה לכל כן. החיים.
לא, שגם כן על ידי זה שאנחנו נותנים לו כמה אפשרויות לביט לעולם החיצון,
כן.
הוא מקבל משם יותר. לא שאנחנו רוצים להגביל אותו.
כן.
זה לא וזה כן.
כן.
אלא אתה יכול גם בזה ללכת וגם בזה. אנחנו פותחים לו עיניים.
יפה.
אנחנו מוסיפים לו שכל לעיניים הפשוטות שיותר מאז צורה החיצונית הוא לא מגלה כלום. אלה קצת לעשות אותו חכם לראות לעומק כל הדברים.
אני זוכר לפני שנסעתי לטיול, אז כמה דברים אני זוכר. א', אני זוכר שנפגשתי עם...
זה מיד אחרי צבא, לפני כן, אוניברסיטה.
כן, אתה כמה חודשים לאסוף קצת כסף ו... ולעוף ברגע הראשון שרק אפשר, שיש את הסכום כסף שאפשר להתחיל. אז אני זוכר שהייתי צמא לשמוע מאנשים שכבר טיילו, שיספרו לי דברים, שיתנו לי עצות, שיכינו אותי באמת שההוויה תהיה מקסימלית. אז ישבתי עם הרבה חברים מבוגרים יותר שכבר עברו את זה, כדי שיכינו אותי. זה דבר אחד. דבר שני, אני זוכר שהלק מהאנשים נתנו לי ספר מתנה כשיצאתי, כדי שיהיה לי משהו שגם יש בו איזה שהם תובנות כאלה, איזה שהם זוויות הסתכלות על החיים, להתבונן קצת על החיים ממעוף הציפור, מה שנקרא. אז אני חושב שיש, שבמצב הזה יש פתיחות מאוד גדולה לאדם. ואם הייתי יושב איתך והייתי אומר לך שאני רוצה לבוא לשבת איתך, שאני עומד לנסוע להול לטיול הגדול, ואני רוצה לשבת איתך כאדם בוגר יותר שתיתן לי איזה עצה מתוך ניסיון הערך. אז מה היית נותן לי? מה המתנה שאתה היית נותן לי?
בוא אנחנו נפתח כזה מקום, שכל האנשים, כל הדור הצעיר הזה, שאחרי צבא יוצא לטיול, הוא יעבור דרכנו, אנחנו נעשה להם שירות כזה, שאנחנו נספר להם על כל מיני... התרבויות, המקומות, צריכים לאסוף שם כל מיני דברים.
תרבויות ומקומות אני יכול להם באינטרנט ובכל מקום. זה היה לי בשפע. אני מדבר על חוכמת חיים. איזה עצה של חוכמת חיים היית יכול לתת לי, כמו שאמרת קודם, להוסיף לעיניים שלי, איך אמרת? להוסיף לעיניים שלי שכל.
כן.
למה שאני אראה, כי זאת אומרת גם שכל. אז תן משהו. נאמר שאני במצב הזה עכשיו.
בכל מקום שאני נמצא, אני צריך להשתוקק, לא להתקשר עם עוד תיירים. דומים לי, או קצת פחות דומים, כמו שאתה עם החבר שלך מהצרפת שם, ז'אן פייר, לא יודע שם, כן? אלה, אתה צריך בכל מקום להשתדל להתקשר עם אנשים מקומיים, פשוטים, רגילים, כן? ואז אתה בפגישה איתם חייב להשתדל להגיע לחיבור נפשי, פנימי, ככה, מגע פשוט, באיזשהו מקום, באיזה בית קפה כפרי, בזה שאתה נכנס לבית הערכה פשוט, באיזה מקום מאוד מאוד... אני הייתי דווקא בטיולים שלי, אפילו בארצות הברית, נכנסים לבית שם, bed and breakfast, משהו כזה, בסוג כזה, ובכל זאת, אתה מדבר עם אנשים, אתה הולך בכפר הזה, אתה איכשהו נכלל. אבל לא רציתי לפגש עוד תיירים כמוני. אני רציתי דווקא לראות חיי המקום. ולפעמים הייתי נשאר עוד יום, עוד יומיים, לפעמים הולך הלאה.
ומה אני כמטיילת?
אני מזה מתרשם, מתרשם מהרוח שבאדם. אני משאיר בו רושם שאנחנו יכולים להיות קרובים, ואנחנו שייכים לאותו מין האנושי. ושאנחנו מקשר הזה בינינו, אמנם שיש בינינו ריחוק, יכולים להוציא איזה כוח החיבור מיוחד, שמזה יש התפרצות הרגשות כאלו, שאנחנו אחר כך לא שוכחים על זה. אם אתה מגיע במגע לבבית עם האדם זר, זה התפעלות שלו ושלך, היא עמוקה מאוד, ואתם נרשמים מזה לאורך הזמן.
בטיול...
ולכן אני ממליץ, טיולים לעשות רק בסוג כזה, למקומות, לך למקום בכפר, איפה ששם אתה יכול לעבוד באיזה, נגיד, בזמן שיש לך בציר או במשהו, בן שלי ככה נסע, גם כן, לעשות יין, כשר באיטליה, אחר כך לעשות מצות פעם הוא נסע לכל מיני מקומות שם, מקומות דווקא קטנים, ועוד למקומות, זה כדי להרגיש חיים.
במהלך התקופה שאתה מטייל, אז... יוצא שכאילו, חוץ מההתרחשויות עצמם, והמקומות, והאנשים, והבילויים, והמסיבות, וכל מה שאתה חווה, יוצא שבין אם אתה מתכוון לזה, ובין אם אתה לא מתכוון לזה, גם הזהות הפנימית שלך, הזהות העצמית שלך היא מתעצבת. היא גם עוברת איזשהו תהליך של טיול, ושל שינוי, ושל התפתחות. איך אתה רואה את הדבר הזה? למה פה באינטנסיביות של החיים כאן בארץ זה לא קורה, וכשאתה לוקח תיק ואורז את עצמך ונוסע, חוץ מההוויות שאתה עובר, והמקומות והאנשים והאירועים, אתה גם עובר בפנים איזשהו תהליך של עיצוב מהדש. איך זה? מה הקשר בין שני המישורים
האלה? על ידי הקשר שלך עם בני אדם. גם יכול להיות עם דומם צומח חי. אבל העיקר זה עם בני אדם. אז זה משפיע עליך, זה מחשבות, מנטליות, יחס לחיים. אתה מתחיל, אתה יוצא מהבית, אתה עוזב את הבית, אתה עוזב את הלחץ ודיכוי וחובתך כלפי הקרובים. אתה ממש היוצא לדרך. זה כאילו יוצא לדרך הגשמית, אבל זה לא גשמית, זה גם כן רוחנית. כי אתה הולך להתחבר עם המקומות אחרים, עם התרבויות. תלוי במטייל. אתה יכול להישאר עם כל הבעיות שלך, ועם האמא שלך וסבתא שלך דרך פלאפון כל הזמן, ואתה יכול לצאת אפילו במדינה הסמוכה שם משהו, ולהיות כאילו שהתנתקת מהם, כמו שטסת לאיזה גלקסיה. זה הכל... אני אוהב בדרך כלל מקומות שקטים, נידחים כאלו, ובכל מקום אני משתדל כך להיות.
מה להיות?
לעבור בהם. אפילו בקפריסין שנסעתי. אז לקחתי אותו, אמנם שהיה קשה לי מאוד
בצד שני,
בצד שמאל, אז אני לא מסוגל. ממש, אני נהג מאיזה גיל, לא מסוגל. היה קשה מאוד. אבל דווקא מה עשיתי? כל הכפרים ככה נסעתי והייתי בכל מיני מקומות, קניתי כאן קצת איזה לחם ושם איזה פירות, בכפרים. סתם ככה שאלתי איזה סכינה, כן, כן, יש לי, יש לי. הביא לי כמה, שלמתי איזה פרוטות וזהו, זאת, ממש ככה. אתה יודע, בזה אתה מתחיל להתקשר, אתה מתחיל להרגיש את האופי של העם, אתה רואה שזה מאוד פשוט, בכל מקום אותו דבר, זה יכול להיות בקולומביה, איך שנסעתי, כן? וזה יכול להיות ביוון, או לא חשוב איפה.
יש לי עוד שאלה. בטיול אפשר בגדול להלק את ההוויות לשני מישורים. יש מישור של האנשים סביבך, הוויות שיש לך עם אנשים אחרים, באינטראקציות עם אנשים, ויש את הטבע, את המקומות שאתה מטייל בהם בטבע, שאתה נמצא בהם בטבע. עכשיו, טיול טוב...
בין זה לזה, אתה עושה ככה.
נכון, וטיול טוב זה שיש משני הדברים האלה בצורה העוצמתית והמשובחת ביותר.
נכון.
שיש לך מפגשים הכי חזקים בעולם עם אנשים, בין אם הם מקומיים, בין אם הם לא מקומיים, ויש לך המצאות במקומות הכי יפים בטבע.
כן.
מה הקשר בין שתי הדברים האלה? איך הם מעצימים אחד את השני? איך ההוויה הולכת ומשתבחת מזה ולזה? ומה ההבחנות השונות שאדם מקבל באינטראקציות חזקות עם אנשים אחרים, לבין האינטראקציות, לבין התחושות שאדם מקבל באינטראקציה חזקה עם הטבע, ולאו דווקא עם אנשים?
זה כבר תלוי באדם, באופי שלו, בהתפתחות שלו. אני מתפעל מהטבע. לא נותן לעצמי להירגע. כי התפעלות היא טובה בכל בכל. אני אפילו רואה לפעמים איזה סרטים על החיות. דגים שם למיניהם. זה עוזר לי לעשות קשרים בדרגות האחרות של החיים. כי בטבע זה הכל מקושר. לא יודע מה להגיד. אני הייתי עושה טיול בפארקים של אמריקה. חמישה פארקים. יש כרטיס כזה. ואז לקחתי אותו ועשיתי טיול בחמישה פארקים, כולל גרנד קניון. והרי רוקי, כל מיני דברים.
מה העוצמה שיש בטבע? למה הטבע משפיע עלינו כל כך חזק?
אין לך בגודל, בעוצמה גשמית, יותר ממה שאתה רואה. נגיד, באותו גרנד קניון, או סקוויות האלו, או זה פשוט היופי הזה, שאדם בנוי ליהנות מזה. תביא לזה איזה חיה, היא לא נהנית, היא נהנית שיש לפני האוכל. זהו. היא לא נהנית מהתחתונים, מהדומם וצומח בצורת היופי, וגם מאדם לא נהנית מצורת היופי. היא רק קשורה למזון. זהו, מזון וצאצאים, זה הכל. אז האדם הוא בנוי בצורה כזאת שהוא נהנה מהדברים.
איך זה משפיע על החיים שלי? על תפיסת העולם שלי?
לכל אחד בצורה שונה. אצלי זה משפיע כך שאני חייב לקשור כל הדברים האלה יחד. אני נהנה מהסינתזה של הדברים. שאני רואה בזה צורה אחידה, איך הכל קשור יחד, ומשפיע בצורה אחת, זה על זה, ואז... אני נהנה גם כן לדעת שבגייזרים נגיד שם, ביילוסטון נגיד, כן? יש לך שם כל מיני צבעים של האבנים, מפני שהם קיבלו חומצות, חומציות כל מיני, כן, מלמטה שיוצאות. אז מצד אחד אני יודע למה שזה קליום וזה מגניום וזה ככה, ולכן זה יפה, נראה לי, כן? אבל זה לא מקלקל לי את ההתפעלות מהיופי. אמנם שאני גם כן יודע שזה סך הכל המינרלים המיוחדים שמרכיבים את הצבע וזהו.
איזה תובנה להיים.
זה כמו צייר נגיד, שהוא נהנה מהציור ויודע ציור ויודע לעומק למה זה ככה יצא.
איזה תובנה להיים היופי של הטבע הורט באדם?
שאני רואה את התמונה הכללית. שאני רואה את הכל כמערכת אחת, שלם, הכל שלם, הכל מקושר, הכל מגיע מאיזה צורה אינסופית. זה לא שאני נהנה מאיזשהו דבר קטן. הדבר קטן הזה הוא קשור לכל היקום, והכל זה מקושר יחד, וקשרים, וחוטים, חוטי קשר יוצאים ממקום למקום. זה, אני אפילו, נו, מתוך, זה מתוך התבוננות, שאני רואה איזושהי תופעה קטנה, אני רואה את השורש שלה, ואני יודע לקשור את השורש שלה לכל התופעה הגדולה.
דיברת קודם על הכנה, על הכנה שמוסיפה שכל מאחורי העיניים. אז אם הייתי לוקחת את ההכנה ואומרת, מהי ההכנה הנכונה שאני יכולה באמצעותה לחוות את אותה חוויה שאתה תיארת ביחס שלי עם הטבע, אחר כך גם נדבר על ביחס שלי עם הבני אדם, איך אני יכולה להוסיף את דרך ההכנה שדיברת, את השכל הזה מאחורי העיניים, שאני אוכל לחוות את החוויה באמת כמו שתיארת אותה עכשיו.
צריכים הכנה. צריכים הכנה לזה.
איזו הכנה?
הכנה ש... צריכים כמה שיעורים, כמה שיחות על מנגנון הכללי שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו גם כן מאותו הטבע דומם צומח חי, וגם כן מן המדבר שייך לזה. אנחנו לא מעל הכל. הטבע סוגר אותנו בתוך הבועה הזאת שנקראת היקום. ואנחנו חיים על כדור הארץ הקטן, וקשורים לכל היקום. והכדור הארץ הוא גם כן מלא חיים, וגם כן אנחנו קשורים אליו. וגם לפני הלידה ואחרי המוות אנחנו גם כן קשורים לכל המערכת הזאת, אז בצורה אחרת, לא דרך הגוף שלנו, דרך הרגשות ומחשבות, והכל זה לא נעלם, זה הכל שייך לכל המערכת הכללית. המידע הזאת, האינפורמציה הזאת, היא לא נעלמת, ורגשות גם כן, אין דבר כזה שנעלם בכל המערכת הזאת הכללית. צריכים להתחיל להכיר את זה, וזה נותן לאדם יחס חדש, אחר לגמרי לחיים שלו. והסתכלות אחרת, והוא נהנה פי כמה ממה שיכול ליהנות.
עכשיו, בטיול חוץ מטבע, אני גם מהווה המון מפגשים עם אנשים.
כן.
המפגשים יכולים להיות מפגשים ככה, והם יכולים להיות מפגשים עם עוצמה מאוד מאוד גדולה.
כן.
איזו הכנה אני צריך להכין את עצמי, שכל האנשים שאני אפגוש בדרך, כמו שאמרת קודם, שאדם יוצא לטיול כזה גדול, זה בעצם יוצא לדרך. איך אני יכול להכין את עצמי שכל האנשים שאני אפגוש בדרכי, בין אם הם מקומיים, בין אם הם תיירים, לא חשוב מי הם בכלל, בני אדם אחרים שהם לא אני, איך ההוויה בהתקשרויות איתם תהיה העוצמתית ביותר, האיכותית ביותר, שתיתן לי את הכי הרבה תובנות להמשך החיים שלי. מה אני צריך להכין את עצמי?
ביהדות, אני רואה שאתה כבר מסתכל עליי ככה בצורה שאלתית.
בסקרנות.
בסקרנות. ביהדות יש מושג כזה יציאה לגלות. עד לפני 100 שנה, זה היה מאוד מקובל ברוסיה, אוקראינה, שם בכל המדינות האלו. אבל זה כתוב בספרים.
כן.
שבתקופת מי הארי
ועד...
מהמאה ה-16. מהמאה ה-16 עד מאה ה-20.
כן.
עד מאה ה-20. זה היה, זה הייתה תקופה של 400 שנה, שהתפתחה התרבות הזאת. זה לקראת סוף הגלות שלנו, אנחנו נקראים, נמצאים בסיום הגלות, חזרנו לארץ ישראל. אז הייתה שם כזאת תנועה, עם אנשים רציניים, מבוגרים גם, כן, לא הצעירים אחרי צבא או משהו, לא מדובר על זה, כן? ואנשים דתיים, חרדים, שהיו לוקחים, כמו שאתה אומר, תרמיל,
כן.
איזה סק.
כן, ויוצאים.
ויוצאים.
אוקיי, אז איך הם היו מכינים את עצמם ליציאה הזאת?
מה הם היו רוצים להרגיש מהגלות?
כן. גלות ממקומם כאילו, מהמקום שבו הם היו, יציאה? כן. מה פירושם על הגלות?
כן, להרגיש מה זה נקרא להיות בגלות ממה הגלות, כן? גלות מעצמי, גלות מהבית שלי, גלות מהלחץ של, של האנשים האחרים, גלות מהבורא, זה היה להם גם כן קשר עם הכוח העליון, גלות שאני נמצא בין האנשים זרים, במקומות אולי מסוכנים. אין? מה זה, מה, מה, מה זה נקרא להרגיש גלות? ממה אתה בורח, קודם כל?
לשאול את עצמי?
כן, okay. אחרת למה אתה יוצא לחול?
אוקיי.
Okay. מה אתה רוצה למצוא? Okay. עם איזה רווח אתה רוצה לחזור הביתה? שאולי פעם השנייה זה לא יצא לך.
נכון.
אתה תצטרך להתחיל, חיים וכן הלאה.
נכון.
כן? לא חוזרים לילדות.
לא.
זה ברור. Okay. כן? אז... שיהיה לך את זה באמת לטיול חייך, שתרגיש את הדברים. הם כתבו הרבה דברים יפים שהם יצאו לגלות. הם חיו בעיירות, הם היו ממש תופסים עלי, מתאפסים על העצים כדי שהחיות לא יאכלו אותם בלילה. ממש כל מיני כאלה עברו כל מיני מקומות. מסוכנים, גם כן זה עם האנטישמיות שהייתה שם. הם סיפרו הרבה דברים. אבל העיקר להרגיש, האם אני שייך לכל העולם או לא. אני שייך למקום שלי. מה אני מחפש? איפה אני אמצא את עצמי? איפה אני אמצא את מטרת החיים שלי? איפה אני אמצא אולי כוח עליון? הרבה אנשים נוסעים למקה, להודו שם, לכל מיני מקומות. כן, מחפשים את ה... אלוקים, כל אחד את שלו. זה כאן השאלות שאני ממליץ לצעיר לפני הטיול ככה, שלא יהיה מן הרגיל, לשאול את עצמו.
יש עוד מרכיב בטיול, שבטיול אתה כאילו אין גבולות, אתה יכול לפרוץ את כל הגבולות, זאת אומרת, אתה אדון לעצמך פחות או יותר, אתה יכול לעשות הכל תמיד בלי שום, הכל, אין גבולות.
כן.
איך להתייחס, איך לנצל, איך להכין את עצמי למצב הזה שבו אין שום גבול בכלל, כדי שהוא יביא אותי להוויה אקסטרים, הכי גדולה שרק אפשר בחיים.
אדם צריך לדעת שאין דבר כזה בלי גבולות. או אני הולך לפי גבולות שלי, או אני הולך לפי גבולות של מישהו אחר. הדבר שבלי גבול אני לא יכול להרגיש. אקסטרים יכול להיות אקסטרים, אבל זה מורגש בתוך הגבול דווקא, שהוא צר וגבוה.
אז לא הבנתי.
אין דבר ללא גבול.
לא, את זה הבנתי, לא הבנתי, אז מה העצה שלך כלפי הטיול שלי?
העצה כלפי הטיול שלך, שאתה תדע שיש כאלה סוגי האקסטרים, כמו שאתה אומר, שאחר כך אתה לא תוכל לצאת מזה, שהם מכניסים אותך לגבולות שלהם, ואתה לא יכול מזה לצאת. כמו סמים קשים, כבדים, ועוד דברים, והרגלים מאוד לא טובים, שאחר כך נראה לך מה אכפת לי? אכפת לך אחר כך, כי בזה אתה יכול לגרום את החיים, לגמור את החיים שלו.
משפט אהרון, כי הזמן שלנו נגמר. טיול טוב זה טיול ש...
טיול טוב זה טיול עם הכנה נכונה.
תודה רבה לך.
וליהנות מכל העולם.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה ניצה, תודה גם לכם. נהנים מכל העולם עד הפעם הבאה שלנו. כל טוב, חיים חדשים.